טוב, צהריים טובים, אחי ורעי, הקדושים והטהורים. אנחנו זוכים ללמוד ביחד נפש הפרשה, עבודת הנפש בעקבות הפרשה, ואנחנו זוכים גם השבוע לסיים חומש שמות, ולומר חזק חזק ונתחזק בעזרת השם וישועתו. ויש איזה משהו קצת טריקי בסיום חומש שמות, שהוא באמת, הוא לא מסתיים, כלומר, הוא נחתך ממש באמצע. כדי להבין את מה שאנחנו רוצים ללמוד היום, אז אנחנו צריכים בעצם כאילו לקרוא את זה ברצף אחד, אז נרוויח גם קצת נפש הפרשה לפרשת ויקרא, שתמיד יש תלונות מאת השותפים שלנו בערוץ מהיר, שרואים את זה באינטרנט, שאין נפש הפרשה לפרשת לבין הזמנים, בקיצור. אז לפעמים יש עד הרבה, אז כן יש על ויקרא, אבל רוב הפעמים באמת יש חוסרים, אז אנחנו ננסה היום לגעת גם קצת שם. הפרשה מסתיימת ב-C, בסדר? הפסוקים עצמם שנאמרים בסוף הפרשה מזכירים לנו את הפסוקים שבריאת העולם, נכון? הרבה מלאכה ותכל, מלאכת המשכן, משה רבנו שם כל דבר על במקום שלו, זה כמו שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם וכל דבר במקום והכל כל ככה מאיר, הכל זורח. זה גם שיא של עבודה של כמה חודשים של בני ישראל, זה גם תיקון גדול, זה גם תשובה, זה גם פיוס. גם זה יוצא שבדרך כלל קוראים את הפרשה, את סוף חומש שמות, גם סמוך לתאריך שזה קרה, באלף בניסן, כף ג' באדר, תלוי לפי הדעות. וככה אני רוצה שאנחנו נשים לב לדבר הזה. הפרשה מתחילה ברשימת קצת מקולת, כאילו כמה תרמו וכמה כסף וכמה זהב, אבל לקראת הסוף היא ככה עולה זה פסוקים משמעותיים מאוד, מלאי הוד והדר, שככה כל מה שקיווינו וציפינו הכל מסתדר, אבל אז פתאום יש איזו תפנית שהיא לא ברורה. כתוב כאן, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד אדוני מלא את המשכן. הוא לא יכול להיכנס. ואז יש פה עוד שני פסוקים שהם מאמר מוסגר, עוסקים בענן, ואז ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד. כלומר, משה רבנו יכול להיכנס רק כשהקדוש ברוך הוא קורא לו, אבל כל עוד הקדוש ברוך הוא לא קרא לו, הוא לא יכול להיכנס. ואז הקדוש ברוך הוא קורא לו ואומר לו את כל פרשיית הקורבנות, עולה, שלמים, חטאת וכו'. למה משה רבנו לא יכול להיכנס? קודם כל אני רוצה שנבין שזה סוג של טרגדיה, כלומר, כולם הרי צופים בזה. עם ישראל צופה בזה. כל המטרה של אוהל מועד, כי שמו כן הוא, זה להתוועד, זה להיות ביחד. זה שמשה רבנו ייכנס פנימה והקדוש ברוך הוא ידבר איתו, והדיבור של הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו במשכן הוא דיבור אחר מאשר הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו לפני כן. רק לעשות סדר, יש עוד אוהל מועד נוסף. אוהל מועד הנוסף זה האוהל של משה רבנו בעצמו, שמשה רבנו נוטה את אוהלו מחוץ למחנה, לפי שיטת רש"י, מיום כיפור עד המשכן. כלומר, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, אבל זה לא במרכז המחנה. זה לא בליבת בני ישראל, זה בצד. ויעקב מבקש השם, יוצא אל משה רבנו. פה מדובר על התגלות אלוקית במרכז המחנה. וזה, כל הסיפור היה בשביל זה. ופתאום משה רבנו לא מצליח להיכנס. אז זה טרגדיה. אתם אחים, תגיד. אתם אחים? נכון? אמרתי שהוא נכנס לכאן, מה, הוריד את הזקן מתפילת מנחה עד עכשיו, הוריד את הזקן, מה נסגר? אז בסדר, טוב ששמתי לב. איזה כיף לכם, ביי. אז למה משה רבנו לא יכול להיכנס? מה הסיפור הזה? מה? עכשיו, זה קשה פעמיים, כי מה תגידו, כבוד הכתוב, לא יכול משה, כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. אבל משה רבנו כבר היה שלוש פעמים בהר סיני. נכנס לענן, היה שם, נמצא, אין לו בעיה עם עננים, משה רבנו, הוא נכנס. היה בענן 40 יום, 40 לילה, זה לא... נכון, אין פה איזה מדרגה רוחנית שמשה רבנו הוא מנוע מלהיכנס אליה, לכאורה, נכון? כי הוא כבר היה בהר סיני. אז למה משה רבנו לא יכול להיכנס? אני חושב שזה אולי המקום היחיד שכתוב עליו שמשה רבנו לא יכול לעשות משהו. תמיד משה רבנו כן יכול. תמיד הוא נכון לכל היד החזקה או לכל המורה הגדול אשר עשה משה לנקו, והנה כאן יש שרבנו רוצה ולא יכול. אז אנחנו ננסה לראות פה שלושה היבטים, למה משה רבנו לא יכול להיכנס, ואז ננסה להבין אז למה בסוף הוא כן נכנס, איך הוא צריך כן להיכנס. היבט ראשון, אומר המאה השילוח, מדהים בעיניי. אומר המאה השילוח ככה, ויקרא אל משה, כתיב היה טרם יקראו ואני אענה, עוד מדברים ואני אשמע. ומאחר שהשם יתברך עונה, מה העניין עוד לדבר ולבקש? כאילו, אם טרם יקרא או אני אענה, אז למה צריך לקרוא? אז כאילו, אז הוא יודע את הכל. אך הוא אומר, הקריאה היינו תשוקה וציפוי. והוא אומרו, טרם יקראו ואני אענה, היינו טרם שיבוא בלב המאחל להשם שום חשק לדבר, אז עונה אותו השם יתברך, והוא שמבער מליבו כל חמדות וכל מיני חשקות לשום דבר שבעולם, ועל זה יעשה מקום בלב האדם שיוכל לצפות ולקוות לרצון השם יתברך, ואחר כך יוכל לקבל בליבו תשוקה וכיווי בלתי להשם לבדו. ואז עוד הם מדברים ואני אשמע. בסדר? כלומר, תרם יקראו ואני אענה, זה שהקדוש ברוך הוא שותל בלב של האדם רצונות. יש לאדם איזה רצון, איזה רצון לבערה אליו יתברך, זה הקדוש ברוך הוא, עוד לפני שאתה, הוא כבר שתה לך את זה, ואז עוד הם מדברים, כשאדם מדבר, מיד הקדוש ברוך הוא שומע. איזה מין מבנה כזה. וזה העניין היה כאן. כשנגמר המשכן, הוא כתיב לו, יכול משה לבוא אל אוהל מועד? למה? אז חשב משה בדעתו שעד עתה היה העסק של הקדוש ברוך הוא עם ישראל בדברי תורה, ואז היה הוא הנבחר לקבל התורה ולמדה לישראל. ועתה פתח השם יתברך בדבר חדש לעסוק עם ישראל, ולזה אהרון הוא הנבחר. אומר משה רבנו, אוקיי, כאילו אני עד עכשיו היה צריך ללמד תורה, מתן תורה, הר סיני, אז זה היה אני. אבל עכשיו אני הרי יודע מפרשת תצווה, שבמי הקדוש ברוך הוא בחר? בחר באהרון, נכון? אז בזמנו דיברנו שזה היה טיפה הפתעה למשה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. אז משה רבנו בטוח שהכוונה כי הוא כהן גדול. ואז, ואתה קח לך את אהרון אחיך. הפתעה גדולה. אז משה רבנו בעצם מבין שלא הוא יהיה הכהן הגדול אלא אהרון. אז עכשיו שהוא גמר לבנות את המשכן, הוא אומר, אוקיי, כאילו, זהו, אני עד כאן. אז כאילו, עכשיו הקדוש ברוך הוא בחר דרך אחרת, אז זה לא שייך אליי. כלומר, לא עלה בדעתו המובן מאליו הזה, כן? כמו שקרה כאן בתחילת השיעור, שאני נכנסתי לשיעור, והיה ברור לי שברוך נמצא כאן בגלל השיעור. היה מובן מאליו פשוט. לא עלה בדעתי בכלל שיכולה להיות אפשרות אחרת. שאולי נמצא כאן בגלל סתם, צריך לדבר עם נועה, מבין? כאילו. אז משה רבנו, הפוך. גם להיות הפוך למשה רבנו זה גם מעלה, כן? זה שלא תחשבו. אבל כמו שרבנו היה לו מונח, בתור מונח יסוד, שזהו, הוא כאילו גמר, עכשיו זה אהרון הכהן, נגמר הסיפור. מה? כן, לא יכול משה הכוונה, זה לא שייך אליי, אסור לי. הוא יכול, אבל זה לא שלי, הקדוש ברוך הוא בחר באהרון. זה מין איזה, זה כמו להיות הטיל, אתה יודע, כשמעיפים לוויין לשמיים, אז יש את הטיל, שהוא, יש לו חלק שהוא צריך להוציא את הלוויין מחוץ לאטמוספירה. הוא עושה חלק מהדרך. זהו, נגמר, הוא יורד. הוא עושה להגיד ללוויין, תקשיב, תיקח אותי טרמפ, ישראלי, טיל ישראלי, אומר, אני רוצה גם להיות למעלה, להסתובב. לא, הוא לא אומר את זה. זה התפקיד שלי. עכשיו תורך. אז ככה משה רבנו, בענוותנותו, מצד אחד. אבל מצד שני, בתוך הלב שלו, מה הוא רוצה? הוא כן רוצה להמשיך. הוא כן היה רוצה שהקדוש ברוך הוא ימשיך להיות איתו, כאילו, ושזה יעבור דרכו. אז מה הוא יעשה? מצד אחד הוא לא נכנס, כי זה לא מובן לו מאליו, מצד שני הוא יושב ומקווה ומצפה. ואתה פתח השם, אני קורא את זה עוד פעם, וזה העניין היה כאן כשנגמר המשכן, וכתיב לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. אז חשב משה בדעתו שעד עתה היה העסק של הקדוש ברוך הוא עם ישראל בדברי תורה. עד עכשיו זה היה מתן תורה ולוחות וכו'. ואז היה הוא הנבחר לקבל התורה ולמדה לישראל. ואתה פתח השם יתברך בדבר חדש לעסוק עם ישראל, ולזה אהרון הוא הנבחר. ובאמת היה למשה רבנו עליו השלום טובת עין לאהרון. לא שהוא קינה חלילה באהרון. אך מאוד שקק לדבר השם. הוא אומר, מה? עכשיו את כל הפרשיות, כאילו, אני גם רוצה. רק את זה הוא אמר, זה יהיה אהרון, אבל אני גם רוצה. והיה שהוא מצפה שישמע דבר השם, וזהו, ויקרא אל משה מאוהל מועד. היינו, אחר שלא היה לו שום לשום חשק ולשום דבר, אשר גם שמו מורה על זה, כי מן המים משיטיו ומים היינו חשק, לכן בחר בו השם יתברך תחילה לדברי תורה שינתנו על ידו, וזהו, תרם יקראו אני אהנה, ואחר כך כאשר ציפה וקיבה להשם שגם תורת הקורבנות ילכו על ידי זה, זהו, עוד הם מדברים ואני אשמע. כלומר, משה רבנו, הוא כאילו, לפי המאה השילוח, הוא באמת זכה לזה. כלומר, היה, התכנון המקורי היה כאילו, שזה דבר גם הגיוני, שאת כל תורת הקורבנות, שמי עושה אותם? אהרון, הוא מקריב קורבנות, אז תגיד את זה ישר לאהרון. למה להגיד למשה שיגיד לאהרון? תגיד את זה ישר לאהרון. יש גם פרשיות שנאמרות ישר לאהרון. אבל משה רבנו כל כך רצה, כל כך השתוקק, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יודע מה, גם את פרשת הקורבנות אני אגיד לך. ואתה תגיד לאהרון. אז אנחנו ענינו פה שאלה אחת, תשובה אחת על למה לא יכול משה להיכנס, כי משה רבנו היה לו ברור שהוא סיים, כאילו, זהו, זה החלק שלא הסתיים פה. הוא לא לקח בתור מובן מאליו שום דבר. אם אני נתתי את התורה, אז ברור שאני הכהן הגדול. פשוט שתורת הכהונה תעבור דרכי. לא, זה לא היה פשוט לו. ואז הוא כאילו כמו מופתע, הקדוש ברוך הוא קורא לו והוא מופתע. לא יכול משה, זה לא שהוא לא היה יכול, אלא הוא גזר על עצמו. בסדר? מה? כי הוא אומר, השראת השכינה באופן הזה, כלומר, בהר סיני, שם הענן, יכולתי להיכנס. הענן הזה הוא ענן שייך למשהו אחר. הוא שייך להשראת שכינה ולקורבנות, זה שייך לאהרון אחי. אבל, אז זה פירוש אחד. פירוש קרוב, דומה, אני אומר השפת אמת, אבל הוא טיפה שונה, ואני רוצה רגע טיפה לעשות לו איזושהי הקדמה, בסדר? יש תורה מאוד מאוד חשובה של הבעל שם טוב, מאוד חשובה, שהיא, כמו שיש תורת המשחקים, אז יש גם תורת התגובות, בסדר? יש דבר כזה. תורה חשובה מאוד של הבעל שם טוב, שהשפת אמת מרבה להזכיר אותה בעצמו, והיא בעצם עוסקת בתגובה של האדם אחרי שהוא עשה משהו טוב. מה התגובה? בסדר? אחרי שעשיתי משהו טוב, אחרי ש... משהו טוב הכוונה מצווה. מצווה כלשהי. לא יודע מה, גם מצווה גדולה. מה התגובה? אז יכולות להיות כל מיני סוגי תגובות. בסדר? עכשיו, ככל שהמצווה יותר גדולה, ככל שהאירוע יותר דרמטי, אז גם התגובה היא יותר עוצמתית לכל כיוון אחר כך. תגובה אחת שאני מניח שכולנו נגיד שהיא בעייתית, זה שאדם אחרי שהוא קיים מצווה, הוא מבסוט על עצמו, ומעלל את עצמו, ומי כמוני, ומי זה, וכו' וכו', ושם שלט גדול כזה, נתרם על ידי, זה, וכו' וכו', ככה הוא, בסדר? אנחנו מבינים שזה משהו פגום, נכון? כאילו מתגאה במצווה, הוא גם דואג שכולם ידעו מזה. בסדר? שמתם לב לזה ש... יש בכל מיני מאמרים, בעיקר באקדמיה, אבל כל הזמן הוא מפנה אותך, כותב למאמרים שלו. בהערות, עיין במאמרי שכתבתי פה, עיין גם בספרי, עיין, כל הזמן, הכל סביבו, כל הזמן, תפנה קצת איזה מאמר של מישהו אחר, לא רק הכל אצלך.
בסדר, אבל זה יש גם בשוטים.
אה?
נערכתי בעניין הזה.
כן, בסדר, נכון. אבל השוטים, מה השוט עושה כל היום? הוא רק מזכיר מקורות אחרים. היית בגמרא, היית בזה, אז השוט אומר, ועיין, גם כבר כתבתי, טוב, מין כזה התלהבות יתר. אז כל עוד זה באקדמיה, בסדר, אבל כשזה נכנס לקודש, זה קצת בעייתי, בסדר, שאדם משוויץ במצווה, זה מוסכם, נכון? תגובה שנייה יכולה להיות, סיפוק. אדם, ברוך השם, עשיתי את חובתי, בסדר, הוא מרגיש כאילו, יצאתי ידי חובה, עשיתי את התפקיד שציפו ממני, עשיתי את ה... זה איזשהו סיפוק, בסדר? הסיפוק הזה, הוא לא עבירה, הוא בטח יותר טוב מהגאווה של מקודם, אבל בחסידות מבארים שהוא התגובה של הנפש הבהמית בתארתה. כלומר, זה מהמקום של הנפש הבהמית. אומנם זה סיפוק במצווה, אבל זה מהמקום של הנפש הבהמית. והתגובה הכי נכונה, הכי נכונה, לדוגמה, עכשיו, לא יודע מה, אדם הכניס ספר תורה, אוקיי? נגיד, בסדר? באמת טרח, כתב, השקיע כסף, גייס ממון, עשה תהלוכה, היה זה. בסוף הערב הוא יכול להגיד, בוא'נה, חבר'ה, לעלות תמונות לזה, חבל לכם על הזמן, מי שלא היה בהכנסה, לא ראה הכנסה מימיו, איזה אירוע, איזה נוצצים היה שם, איזה ספר, אין אותיות כאלה, עזוב, לא ראיתם דברים כאלה. כזה סופר, כן, בסדר, יכול כאילו לעשות תררם שלם, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לא לעשות את התררם הזה, זה גס מדי. אבל ללכת, ללכת הביתה, שבע רצון, נגיד, ברוך השם, ברוך השם, עשיתי משהו בחיים. לא צריך להשביע, אבל... ומה האפשרות השלישית? זה נכון בזה, זה נכון נגיד אחרי פורים או אחרי אירועים גדולים. אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, וואי, מי אני שבכלל הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות חלק מזה משהו גדול? מי אני כאילו? אתה מסתכל אחורה ואתה מתבייש. אתה כאילו, אתה מפחד בכלל להסתכל, כמו משה רבנו שירא מלהבט אל האלוהים, ירא מלהבט אל הסנה. אתה מסתכל רגע אחורה, אתה פתאום רואה לאיזה שפע זכית, אתה מבין שרוב השפע הזה בכלל הוא לא ממך אלא מת, השם יתברך, כי מי נתן לך כסף, ומי נתן לך כוחות, ומי נתן לך בכלל את הרעיון, ומי, ובלי סייעתא דשמיא שום דבר לא הולך, ואז אתה כאילו מתכוון ואומר, הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לי כזאת זכות להיות כאילו, להיות שם בכלל, לזה, אני בכלל מתבייש להציץ שם. זה בושה. זה נקרא רצו ושוב. יש רצו, אתה הולך, וכשאתה מגיע לשיא של הרצו, מה קורה לך? אתה נבהל, אתה הולך אחורה. בסדר? יש פה איזה נדנד כזה. מה קורה למשה רבנו כשהוא מגיע לשיא של בניית המשכן? הוא נבהל. הוא הולך אחורה. כאילו זה... זאת אומרת... טוב, הר סיני זה היה אחד... אבל שכינה בצורה קבועה, בתוך עם ישראל, כשאני הכתובת, אז משה רבנו בורח. הוא נבהל מזה. כאילו זה... זה רצו ושוב. אומר השפת אמת, במדרש, תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו, שהרי משה רבנו עליו השלום רבן של כל הנביאים, לא רצה לקנוס בלי קריאה. כן? הוא לא רצה להיכנס בלי שהקדוש ברוך הוא יקרא לו, ויקרא אליו. ולכאורה קשה, אקטיב, ולא יכול משה לבוא, מה אתה רוצה? ברור שהוא חייב לחכות שיקראו לו. אך בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו, ולפי עניבות אותו צדיק נאמר ולא יכול. משה רבנו שהוא תכלית הענבה, אז כשהוא מגיע לאיזה מקום, הוא לא אומר, אוקיי, אז למה הקימו את המשכן? ברור כדי שאני אכנס, אלא החוויה שהוא חווה היא חוויה של... שוב, ימרץ לבך שוב לאחור, כך כתוב. ולפי רוממות של משה רבנו עליו השלום כך היה ותנותו. וזהו העדות על מדרגה גדולה שלו. ודרשו חז"ל, אדם ובהמה, תושיע השם, שערומין בדעת כאדם, חכמים מאוד, אבל מצד שני משימים עצמם כמו בהמה. נמצא שזה עיקר הדעת להבין איך לעשות עצמו כבהמה. זה החוכמה הכי גדולה, איך להיות בשלבים מסוימים בחיים כבהמה, כלומר לא מגיע לי ואני לא ראוי, ואתה כאילו כמו איזה אחד שאומר מו. ולא כל אדם זוכה לבחינת הנבא באמת, רק לבטל עצמו אל החכמים, והחכמים אשר להם הדעת, הם משימים עצמם כבהמה, לבורא יתברך שמו, כמו שכתוב בהמות הייתי עמך. שכפי הדבקות כך נמצאת ההכנעה, זה שכתוב ולא יכול משה אז ויקרא אליו. אז מה אז כאן הפירוש הוא טיפה אחר. מקודם ראינו לא יכול משה, הוא גזר את זה על עצמו. כאן הוא באמת לא יכול. הוא באמת לא יכול. הוא אומר, כאילו, דווקא השיא של עשיית המשכן מביא את זה, מביא את משה רבנו לעובדה שהוא מרגיש שהוא לא יכול להיכנס. זה לא הוא, זה גדול עליו, זה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בכבוד, ויקרא אליו. בכל אופן זה שייך אליך. בסדר? אבל אנחנו עדיין לא מבינים, או מבינים בצורה חלקית, מה היה שם. למה הוא לא יכול היה להיכנס? ובסופו של דבר, מה היה פשר הקריאה האלוקית? בואו נוסיף על זה עוד שאלה, בסדר? בפרשת ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד, למור. עכשיו, מה לפי דעתכם, אנחנו מכירים טיפה את הפרשות, אז זה קצת בעיה, אבל מה לפי דעתכם היה ראוי שהקדוש ברוך הוא יגיד למשה רבנו בתור דיבור ראשון מאוהל מועד? ויקרא למשה מדבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. אני הייתי בוחר משהו, זאת חוקת התורה, משהו, הוא בחרת בחיים, ראה, נתתי לפניכם, איזה פרשה, את פרשת כי תבוא, בחוקותה, אם בחוקותיי תלכו, פרשה כזאת, נכון? משהו של ברית, משהו של, משהו כללי. במקום זה, לאן זה הולך? קורבנות. עולה, שלמים, חטאת. נתחיל מקורבנות דווקא. האם יש קשר בין העובדה שהפרשייה הראשונה שנאמרת, או בעצם הספר הראשון שנאמר מהמשכן, הוא ספר קורבנות, לבין העובדה שמשה רבנו לא יכול להיכנס? השפת אמת אומר שכן. הסיבה שמשה רבנו לא יכול להיכנס למשכן, ואני רוצה להגיד לכם כאן משהו מעומק הלב דווקא במקום הזה. משה רבנו מרגיש שזה ממש הפשט של במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. הרי מה זה המשכן? המשכן זה מקומם של בעלי התשובה. מי עשה את המשכן? כל בעלי התשובה שחטאו בעגל ומסרו את הזהב שלהם לעגל וכל זה. כל התהליך של המשכן הוא תהליך תשובה אחד גדול על הקלקול של העגל. כל התהליך של המשכן. כל בניית המשכן, הכל תהליך של תשובה. משה רבנו מה הוא? הוא צדיק, לא, משה רבנו הוא צדיק גמור. משה רבנו לא חטא, הוא לא חטא בעגל, הוא צדיק גמור. מה? משה רבנו צדיק גמור. משה רבנו אומר, איך אני, הצדיק הגמור, ייכנס למקום של בעלי תשובה? הם יותר ממני. אני לא יכול להיכנס. אתם מבינים? כשבא אליך בעל תשובה, בא למקום, זה קורה כמעט כל יום, ופותח לפניך כל מיני התלבטויות, אז אומר הרב, קודם כל, דבר ראשון, המחנך הטוב, היועץ הטוב, אומר, דבר ראשון, איך אני בכלל מסוגל לתת לו עצה? הרי אני בחיים לא הייתי במורכבות הזאת. הרי אני בחיים לא היה לי... אז איך? אז התחושה הראשונה, הבריאה של מחנך, של מורה, של רב, היא קודם כל, אני לא מסוגל לעמוד כאן, אני לא מסוגל לעמוד במקום שלו. משה רבנו לא מסוגל להיכנס למשכן שהוא מקומם של בעלי תשובה. הוא לא מסוגל. הם יותר ממני. אני לא הייתי שם איתם. לא הייתי בנפילה, גם לא הייתי בתיקון. אז איך אני אכנס למקום הזה? כן.
בסוף, גם משה נכנס וגם הרב עונה.
בסדר, אנחנו, יש לנו עוד רבע שעה לסיום השיעור, עוד 10 דקות. אני בונה את המתח, יש פה בילדאפ, אתה לא רואה. אבל אני דווקא רוצה להשתמש את הדברים שלך בסוף. כלומר, הייתי אומר ככה, אם הרב היה ישר נכנס, לפעמים יש כאלה שאתה שואל אותם שאלה, עוד לא גמרת, שואל את השאלה, הוא קורא לך את התשובה. אני יודע מה אתה שואל. אתה לא יודע מה אני שואל, ואתה תקשיב עד הסוף, אולי אני בכלל לא שואל מה שאתה התכוונת. אם הרב לא עומד על הפתח, על הסף של המשכן של מי שעומד מולו, בתחושה שבאמת אני לא מסוגל להיכנס לשם, איך אני אכנס? אני לא שם. אני לא בעל תשובה. אז אם הוא כן ייכנס, אז יהיה דורסני. או זה יהיה גאוותני, או כמו שחזל כאן אומרים, אין בו דעת נבלה טובה ממנו. אבל אם יש איזו רתיעה קודם כל, קודם כל אני לא מסוגל, ואז אולי אפילו איזה ריכוך, תקשיב, אני לא הייתי פה במקום שלך, אבל בוא נחשוב ביחד, אז יכול להיות שהכניסה תהיה מאוד מאוד עדינה ותועיל, וזה מה שכאן אומר השפת אמת, הקדוש ברוך הוא קורא למשה ואומר לו, תקשיב, באמת, באמת, אתה לא יכול להיכנס לכאן, אבל אני מכניס אותך בשבילם. אני מכניס אותך בשבילם, אני מכניס אותך פנימה, כדי ללמד אותך הלכות בעלי תשובה. מה הדבר המרכזי אצל בעלי תשובה? בתקופת התורה? קורבנות, נכון? כל ספר קורבנות הוא בעצם ספרם של בעלי תשובה. אדם מביא חטאת, אדם מביא אשם, גם אדם מביא עולה, זה הרבה פעמים על הרהור הלב, צריך להביא עולה. גם שלמים, זה סיפור של נפילות ותיקונים, הקורבנות. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בוא, אני אלמד אותך, אבל זה הכל בשבילם, זה לא בשבילך. אתה מצד עצמך לא רשאי לעמוד כאן. עכשיו, זה ילך ויתעצם, בסופו של דבר משה רבנו גם לא יצליח להכניס אותם לארץ ישראל. כי הם בעלי תשובה והוא צדיק גמור. וזה לא יתכנס ביחד. אבל הקדוש ברוך אומר לו, אני מכניס אותך בשבילם. כן, כבודו, ברוך הבא.
סליחה, זה כאן מדובר בתשובה זה באמת מדרגה, זה מדרגה של משיח, אבל זה חוזרים בתשובה, זה הולך וחוזר, עובר ושעה.
כן, הנה חינם. בכל אופן, משה רבנו הוא צדיק גמור, שגם גם ב, 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 ב... כלומר, כדי להיות חוזר בתשובה או בעל תשובה, אתה צריך להבין בכלל את המציאות של האפשרות של החטא. אתה מבין? משה רבנו בכלל לא מבין איך יכול להיות. מה זה שייך? מה? לא מתחבר. כלומר, זה... כדי לא לגנוב, אתה צריך שיהיה לך איזה חוש בכסף. ואז אתה לא גונב, או כן גונב, לא משנה. אבל מי שאין לו, אין לו חוש בכסף בכלל. אין לו, לא, לא שייך אליו העניין הזה. מספרים על הרב קוק. שפעם באו אליו כמה אנשים לדין תורה, לשני אנשים על, על כסף. אז הוא ביקש מהם לצאת רגע, ואז הוא החזיר אותם. אז אחרי זה אחד מי שאמר לו, למה הרב ביקש מהם לצאת? הוא אומר, היה לי מופרך שרבים על כסף. אז ביקשתי שיצאו, וטיפה הכנסתי את עצמי לעניין הזה של כסף, שזה כאילו שווה לריב על זה, ורק אז שהיה לי איזה חוש, כי לפני כן לא הבנתי מה מדברים איתי. ככה, כאילו מה... בסדר, כאילו... בואו נראה את השפת האמת. כן. כל המשכן הוא לצד מסוים הוא תגובה לעגל. חז"ל אומרים את זה וכולי, נכון? אבל זה הכי קלאסי. בצלאל בן אורי בן? חור. מי זה חור? מה? חור זה מי שמסר את נפשו על העגל. אז בוחרים את הנכד של חור שמת בעגל, שהוא זה שיוביל את תהליך התיקון. לכן הקדוש ברוך הוא קרא בשם בצלאל בן אורי בחור למטה יהודה. לכן העולה בן הכי שמח למטה דן מהירודים שבשבטים. בוחרים דווקא אותו. ולכן, זה ממש דומה, הפסוקים גם, נכון? פרקו נזמי הזהב אשר באוזניכם, זה היה לטומאה, לעגל, ומהר הם מתנדבים מעצמם. זה, כל התהליכים של העגל, של המשכן הם בעצם התיקון של מה שהם עשו בטומאה בעגל, כדי לתקן את זה. אז זה תהליך של בעלי תשובה. גם רואים בכמה מקומות שהם לא הצליחו להקים את המשכן, זה הלך להם קשה. הם הקימו את הכל, אבל זה לא הורכב להם טוב ביחד, אז הם באו למשה רבנו שירכיב, וגם הוא ירכיב ופירק, ואז ביום הראשון, ועד ש... כלומר, זה תהליך כזה שהוא, אתה רואה שהוא לא תהליך עם צדיקים גמורים, אלא תהליך עם בעלי תשובה. אז משה רבנו אומר, אני עומד מול מקום של בעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, אני לא יכול להיכנס. אמר לה הקדוש ברוך הוא, נכון, בשבילך לא, אבל בשבילם כן. בואו נראה את השפת אמת. בפסוק ויקרא השם לאמור וכולי, דרשו חז"ל דברי כיבושים בשבילכם ונדבר עמי. דכתיב ולא יכול משה לבוא. פירשנו כבר על ידי שהיה עניין המשכן והקורבנות בחינת בעלי תשובה. אם שאלת איפה זה כתוב, הנה פה זה כתוב. ולכן בכל הנמילה נתקשה משה רבנו עליו השלום שהיה מצד בחינת צדיק גמור. יש גם הרבה בחז"ל שמשה רבנו מתקשה בעשיית המשכן, הוא לא מצליח להבין איך עושים את המנורה. הוא לא מצליח להבין, הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו. כי כל המשכן זה סיפור של בעלי תשובה, ומשה רבנו לא מבין את המציאות של החטא בכלל. ואלה התיקונים שהיו בבחינת בעלי תשובה, כמאמר חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, וגם מחצית השקל היה לכפר על החטא, זה כתוב במפורש, נכון? לכפר על נפשותיכם, מהחטאים. ורמזו חז"ל שהראה לו הקדוש ברוך הוא מתחת לכיסא הכבוד, כמו שכתוב, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. והיינו שהשם יתברך עוזר לבעל תשובה שלו בהדרגה. אז משה רבנו לא מצליח להבין את הדבר הזה. איך הם לפני חצי שנה היו בחטא העגל הכי למטה, ועוד שנייה הם הכי למעלה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, תקשיב, יש סרט אחר. יש סרט של בעלי תשובה שהקדוש ברוך הוא עוזר להם בלי הדרגה. הוא פותח להם פתח, מוריד להם שפע, והם קופצים בבת אחת. משה רבנו אומר, אבל אני לא יכול לעמוד בכזה מקום. אני, הכל בהדרגה. 40 יום זה ביטוי לתהליך, להדרגה. 40 יום, עוד 40 יום, עוד 40 יום.
אולי זה לא מהשפח, אולי זה לא יכול להיכנס, כי
הם
מוכים, בחיים לא
חטא. לא, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד. ראינו שהשם מתברך עוזר לבעל תשובה שלא בהדרגה, הוא מקבל איזה ביתה, איזה בוסט כזה למעלה. ומשה רבנו עליו השלום, היה כמו שכתוב, עשה את האלוקים. עשה אלוקים את האדם ישר. משה רבנו, מתחילת גידולו, ואתה רואה אותו כי טוב, הוא צדיק גמור, הוא כל פעם מתקדם, מדרגה למדרגה, למעלה למעלה. אבל תיקון בעלי תשובה הוא אחר, שביקשו חשבונות רבים, והוא דרך אחר. אז משה לא יכול להיכנס. מה כן נותן לו להיכנס? אבל תיקון בעלי תשובה הוא אחר, שביקשו חשבונות רבים, והוא דרך אחר, וזה שכתוב, בשבילכם הוא נדבר. שהוא שביל ודרך המיוחד לבעלי תשובה. בשבילכם הוא נדבר עימי, כלומר הוא מגלה לי בשבילכם את דרכי התשובה. זה מזכיר מה שהרב קוק אמר על עצמו, הרי מאיפה הרב קוק ידע לכתוב את תורות התשובה? הרי הוא צדיק גמור, נכון? אז מאיפה הוא יודע לכתוב את כל הפיתולים שעוברים על החוטא ומה הוא מרגיש ואיך הוא מסתבך עם החטא? מאיפה הרב קוק יודע? הרי הוא אומר, בשבילנו הקדוש ברוך הוא גילה לו. הוא לא צריך את זה. שלא יחשוב מי שקורא אורות התשובה יגיד, הנה גם הרב קוק היה לו הרהורי עבירה. הוא כותב הרהורי עבירה, הוא כותב הרב קוק, היה לו מחשבות קטנות, הוא כותב מאיפה הוא יודע? לא, הוא לא היה לו. הוא צדיק גמור. אבל בשבילנו הקדוש ברוך הוא גילה, הכניס אותו למשכן של בעלי תשובה. אז לא יכול משה, זה מין איזה, אני מוריד את זה חזרה רגע אלינו, זה כשאנחנו עומדים מול אדם שיש לו דרך אחרת בעבודת השם, אז קודם כל, אני רוצה דווקא לשים את הדגש על הלא יכול. קודם כל תיזהר. קודם כל תעצור. קודם כל תרגיש שאתה לא באמת יכול לעמוד שם. ואחר כך, מתוך תפילה, אם אתה כבר נכנס לו לתוך המשכן, תזכור שאתה נכנס בשביל מי? בשבילו. אולי הקדוש ברוך הוא יגלה לי יצא טובה בשבילו. בשבילו, כדי שאני אוכל לעזור לו, אבל לא בשבילי. כלומר, זה מקום שלא שייך אליי באמת, ולכן גם צריך למהר לצאת. בסדר? כלומר, תיזהר מלתת עצות שלא שייכות, תיזהר מלהלביש עליו כל מיני, תיזהר, אתה לא שם. זה צריך בהמון המון, המון תשומת לב, המון, אולי גם שמתם לב ביום הורים פה, במכון מאיר, שיש כמה רבנים שמדברים ארוך, ויש רוב הרבנים שמדברים קצר. הרבנים שמדברים ארוך זה הרבנים שמרשים לעצמם לדבר בהקשר הזה, כי הם בעצמם עברו את התהליך, אז הם מרגישים שהם יכולים, אבל מה, אני עכשיו אתחיל לדבר עם ההורים, ולהגיד להם זה כשאני בעצמי אף פעם לא עברתי כזה תהליך. אז אני אדבר משהו יותר קצר, יותר כללי, ואחרי זה מדברים באחד על אחד. יש לך איזושהי צניעות וענווה ודעת גם, שכשאתה נמצא בפתח של משהו שהוא שייך לסיפור אחר, אתה קודם כל עוצר. אתה מתבוטן, רגע, שנייה, המקום הזה הוא מקום הוא לא טבעי לי. אני לא יכול להיכנס אליו ברגל גסה. וזה מה שקרה אצל משה רבנו. אז אם כך ראינו שלוש דברים, אולי אפשר גם כן לסדר את זה, כמו שאנחנו אוהבים לפי הכנעה, הבדלה, המתקה. כן, הדבר הראשון זה הכנעה, משה רבנו נכנע. הוא אומר, זהו, עד כאן, מי עכשיו זה אהרון. הוא עדיין מצפה, הוא עדיין רוצה, אבל זה המאה שילוח. הדבר השני זה הבדלה. כלומר, זה מה זה הרצור שוב, דווקא בשיא השיאים של המעשה, אתה בעצם מבין שאתה והקדוש ברוך הוא זה שני עולם, זה נבדל לגמרי, אל תהיה, אתה לא נהיה סחבק. אתה לא אומר, אלה, כבר הגעתי למשכן, אז אני נכנס ככה, מה? לא, אתה נרתע, אתה פתאום מגלה כמה אתה קרוב, אתה נבהל, זה הבדלה. מה?
בושה.
בושה, בדיוק, רצו בשוב. והדבר האחרון זה המתקה. כלומר, אתה מבין שיש כאן איזשהו משהו שהוא מתוק מאוד, יש כאן תהליך של בעלי תשובה, ואני מצד עצמי לא ראוי, אבל בגללם מגלים לי דברים שאני, כלומר, משה רבנו אומר, כל הזכות שהקדוש ברוך הוא קרא לי זה בשבילכם. כי אני מצד עצמי לא יכול להיכנס לכאן. לא יכול להיכנס לכאן. כן.
למה בעלי תשובה זה הפוך?
כן,
כתוב עוזר לבעלי תשובה שלא בדרגה.
כן.
משה נכנס בדרגה,
אבל
בעלי תשובה זה לא בדרגה.
בעלי תשובה זה לא בדרגה, נכון. משה רבנו עומד ולא מבין איך הם הגיעו לשם. חצי
ש... למה זה לא
בדרגה? כי כשאדם הוא בעל תשובה, והוא עושה מהלך לתיקון, הקדוש ברוך הוא עוזר לו ומסייע לו. כן, ולפי הגודל של הנפילה, הקדוש ברוך הוא גם עוזר לו. אז הוא זוכה לכל מיני מדרגות שהן נפתחות לו. ומשה רבנו הוא איש ההדרגה בהקשר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אכניס אותך לתוך העולם שלו בהדרגה בשבילם. זה המתקה, הוא מקבל איזה מתיקות בעניין הזה, מקבל מזה איזה רווח. זה גם כן יכול להיות מסודר לפי הכנעה, הבדלה, המתקה. אז לא יכול משה, לא שהוא באמת לא יכול היה. משה רבנו יכול לעשות הכל אם הוא רוצה. אבל זה בעצם איזה מין, איך משה רבנו מסתכל על העם, ובונה את המשכן, ואיך הוא, באיזה עירות, ואיזה כבוד, ובאיזה הערכה הוא פונה אליה. שנזכה לזה, בעזרת השם. אמן ואמן. חזק וברוך. נכון, בדיוק. יפה, אפיק הזכיר לי. דיברנו על המנורה, שמשה רבנו התקשר במנורה, משה רבנו לא הצליח להבין מה זה החיבור של, מה דיברנו על עולם הרגש ועולם השכל, נכון? אז משה רבנו מוח שליט על הלב, ונגמר הסיפור, מה זה לחבר את הרגשי וכל זה? אתה צריך להראות לו את זה, יפה. יפה מאוד. ברוך.